נדבר על תשובה, כי עניינו של מכון מאיר כידוע זה עניין התשובה. ותשובה זה לא רק לאנשים שהיו פעם חילונים והיום דתיים, תשובה זה לכולם, כמו שאומרים היום. אבל לא בציניות, אלא באמת תשובה שייכת לכולם. ולא רק שהיא שייכת לכולם, אלא אני מקווה שאני לא חוטא לאמת, אבל התשובה זה אחד הצירים היותר מרכזיים שהעולם סובב עליהם, שבשביל זה נברא העולם. אם אפשר להגיד שאפילו התורה היא אמצעי לזה שהעולם יחזור לעצמו, להיות הוא. אם אפשר להגיד את זה, כי כל דבר בעולם, אתם יודעים, הוא אמנם ערך, אבל כל ערך הוא משרת ערך יותר עליון, עד אינסוף, מה שנקרא אורות וכלים. כל אור הוא כלי של המדרגה היותר גבוהה ממנה. אז נדבר קצת על התשובה. יש פה פסקה מאורות התשובה נפלאה, שהנושא שלה הוא קשור בכאבי התשובה, מכיוון שהנושא הזה הוא קצת מאיים כאבים. אז נעשה קצת הקדמה קטנה קודם כל על תשובה, ונזכיר שהפסקה הזאת היא נמצאת בפרק ח', אחרי שהרב תורח פרקים רבים להסביר על התשובה שזה דבר משמח, זה דבר טוב. עכשיו הוא נוגע גם קצת בדברים שצריכים עוד צדדים של התשובה, שבסופו של דבר נראה שהם דברים טובים ולא דברים שמקדמים ודוחפים. אז קודם כל תשובה, נסברתי את זה כמה פעמים, נסביר עוד פעם. תשובה באופן כללי, נקרא תשובה, הפירוש המילולי של תשובה הוא לכאורה, או המעשי, הוא תיקון. תשובה, כמובן תיקון. כל אחד צריך לתקן. כל אחד בתחומו, בעניינו, לתקן את הרצון, הרצון הטוב, לתקן את המידות, לתקן את ההתנהגות, לתקן את הבריאות, את הרגלי הבריאות. זה תשובה. אז לכאורה למה זה נקרא תשובה ולא נקרא תיקון? כי תשובה זה מלשון לשוב, לשוב אל עצמך, לשוב אל עצמך האמיתי, לעצמך הנשמתי שלך, עצמך כפי שנבראת, נבראת באמת, בין באופן אישי, בין באופן משפחתי, בין באופן לאומי, בין באופן עולמי. העולם חוזר להיות מה שהוא היה כפי שהוא נוצר. סיפור של גן עדן הוא הסיפור של מה העולם יכול להיות, כן? ואנחנו התרחקנו מזה, ותפקידנו לחזור חזרה. אבל יש לנו ידיעה ברורה, סיפור גן עדן זה ידיעה ברורה שהעולם הוא גן עדן, הוא לא גיהנום או עולם פויה, עולם לא נעים. העולם הוא גן עדן, ואם הוא לא נראה גן עדן זה בגללנו, לא בגלל שהוא לא יכול להיות. זה תשובה. התשובה זה חזרה לעצמנו האמיתי. זאת אומרת שהתיקון הזה הוא לא תיקון אם נצליח, נצליח, לא נצליח, לא נצליח, אלא ברור שיש לנו לאן לשוב, זה ברור שאנחנו יכולים להצליח בתיקון הזה, כי זה באמת אנחנו. רק צריך להתחבר לאנחנו, האנחנו האמיתי הזה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, צריך לזכור שמי שנמצא בתהליך של תשובה, הוא בעצם תהליך בריא נפשי. תשובה זה לא הלכה בשולחן ארוך, או מצווה שכתובה רק בתורה. תשובה זה תהליך נפשי בריא, שאדם בריא בנפשו, הוא נמצא כל הזמן בתהליך של, כמו שאומרים, מקצה שיפור. כל הזמן במקצה שיפורים, הוא שמח על כל מה שקורה לו, הוא לומד מכל מקום שהוא נופל, כמו שכתוב, שבע פעמים יפול צדיק וקם, הוא נופל, והוא לומד מהנפילות שלו. כן? זה תהליך נפשי, תהליך בריא, שצריך שמח את הבן אדם. כמו שנתנו כמה פעמים את הדוגמה הזאת, שהרב קוק בעצמו נותן אותה, שכמו שגוף בריא פולט את הפסולת שלו באופן טבעי, החוצה. ואם הוא, האדם לא בריא, או אם האדם לא פולט את הפסולת שלו באופן טבעי, החוצה, סימן שהוא חולה, סימן שהגוף חולה. ככה אותו דבר, בן אדם שלא שב בתשובה, כלומר, בן אדם שלא נמצא בתהליך של תיקון מתמיד, של תשובה זה להוציא את הפסולת הנשמתית החוצה מעצמך, כן? שזה בעצם התשובה היא כל הזמן הוצאת הפסולת הרוחנית. מי שלא נמצא בתהליך הזה הוא בעצם אדם לא בריא בנפשו. זה חידוש עצום לשמוע את זה בצורה כזאת, אבל זה זה. ולכן הדבר הזה צריך להיות משמח, כמו שאדם הולך לשירותים ואחר כך מברך, ריבונו של עולם, ברוך השם שאני בן אדם בריא, נכון? אז אדם שנמצא בתשועה צריך להיות שמח, שיש לו כל הזמן אפשרות להוציא את הפסולת הרוחנית שלו ולשמר את הצד הרוחני הבריא שלו. אז מתוך התחושה הזאת שתשובה זה דבר נפלא, שזה דבר מרנן, להיות אני, אני באמת. אדם שהוא אני באמת, או לא רק אני באמת, אלא רוצה להיות אני באמת. רק רוצה, כן? הוא אדם שמח. שמחה היא בזה שאדם שלם עם עצמו. מפה נובעת נולדת השמחה. השמחה זה לא דבר שאתה יכול, טוב, בוא נהיה שמחים. לא הולך ככה. השמחה היא תוצאה שנולדת מתהליך של עשייה נכונה בחיים, של מחשבות נכונות בחיים. התשובה, השמחה נולדת מזה. אדם שרוצה לתקן, שרוצה להיות אדם יותר טוב, הוא אדם שמח, גם אם הוא עוד לא טוב. עצם זה שהוא רוצה להיות אדם טוב, זה הכל. כי להיות אדם טוב, מוחלט, אין דבר כזה. אי אפשר להגיע לזה, זה אינסופי. אבל כל זמן שבן אדם נמצא בהתקדמות הדרגתית לקראת להיות יותר טוב, רגשות יותר עדינות, יותר טובות, בעל יותר טוב, אבא יותר טוב, בן יותר טוב, אדם יותר טוב לחברה, אז הוא אדם שמח. שמח, לא צריך חיוך כזה מאוזן לאוזן. שמח מבפנים, מרגישים את זה, מרגישים את הבריאות של הבן אדם, את השלמות שלו. ומתוך זה, מתוך ההקדמה הזאת, שכל פנים מה שאני אמרתי, לפחות אותי זה מעודד, כן, נתן לי הרגשה טובה, מתוך זה אפשר לגוע גם בנושא, בנושאים שנקראים כאבי התשובה. מה זה הכאב הזה? מאיפה בא הכאב הזה? ומה אנחנו עושים עם הכאב הזה? האם הוא טוב או לא טוב? איך מרפים אותו? מאין הוא בא? מאיפה הוא נולד? אין לנו שליטה על זה. בן אדם שכואב לו, אני מדבר עכשיו כאבי לב, כן? שכואב לו. אין לו שליטה על זה, זה כואב לו, זה מתפרץ החוצה. שאלה מאיפה זה בא המקום הזה, לאן אני צריך לקחת את זה, את הכאבים האלה. אז בואו נקרא ביחד את הפסקה הזאת, זה פסקה אחרונה בפרק ח' שבאמת כל הפרק מתעסק בעניין הזה. בואו נקרא ביחד ונסביר, ואפשר כמובן לשאול שאלות. יש פה דפים למי שנכנס קודם, אפשר קצת להתקרב, תורה נלמדת בדיבוק חברים. תורה זה לא אוניברסיטה שמישהו בא מלמד לך מלמעלה. לומדים ביחד, יש דיבוק חברים, יש חברות לפחות, או סימפתיה פנימית בין הלומדים והמלמדים, בין המלמדים ללומדים. זה תורת חיים, זה לא ידע. והרגשה טובה שנמצאת היא גם מוציאה דברים יותר טובים. אני אומר לכם חד וחלק, ברגע שיש הרגשה טובה, הרגשה של חברות, הרגשה של נעימות, שלומדים ביחד, רוצים ללמוד, להתקדם ביחד, זה מוציא גם ממני, ולא רק ממני, מכל בן אדם, זה מוציא דברים טובים. אז בואו נקרא ביחד. כשעולה על ליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה ולתקן את כל מעשיו ורגשותיו, אפילו במחשבה לבד, הסבר, כשאדם מתעורר הרצון הטוב הזה לתקן, כמו שדיברנו קודם, הרצון להיות טוב, לא מוצלח, אלא להיות טוב, להיות אדם טוב, עם לב טוב, כמו שאומר, וכמו שכתוב במשנה באבות, לב טוב. אמר רבי יוחנן בן זכאי, רואה אני דברי אלעזר בן ערך, מדבריכם, שואל שם איזה מידה טובה שיקנה האדם. רבי אלעזר בן ערך אומר, לב טוב. לב טוב זה העיקר, שלנו לב טוב, לב רך, לב אוהב. ואחר כך הכל זורם חלק. אבל אפילו במחשבה לבד, זה מה שדיברנו קודם, לא רק שהוא מצליח בפועל עכשיו לעשות את כל הדברים שכתובים בשולחן ערוך ובמסילת ישרים ובאורחות צדיקים, אלא הוא רק רוצה לעשות את הדברים. כן, אפילו במחשבה הוא רוצה, זה אפילו לא מופיע בפועל, הוא כבר נמצא במקום טוב בחיים שלו. נכון. כן, נכון. אבל אתה אומר את זה בתור משפט שהוא נכון מאוד, אבל לצערנו הרב אנחנו לא חיים את זה, אנחנו אומרים את זה בתור משפט. אבל צריך לדעת, כשאני רוצה לעשות משהו טוב, אז אני טוב. אף על פי שעדיין לא הצלחתי, לפעמים יש מניעים לעשות את הדברים, לפעמים זה לוקח זמן, דיברנו כמה פעמים על זה. אדם לא רוצה לכעוס, הוא רוצה להיות אדם סבלני. אז מה? לוחצים על כפתור ונהיים לא כעסנים פתאום. זה עבודה. צריך ללמוד על מידת הכעס, לתחון אותה, לחרוש אותה בכל מיני ספרים, לשבת, להתבונן, להתבונן לעצמך, איך הכעס פתאום מתפתח אצלך, איך פתאום הגלים מתחילים להיות גבוהים פתאום בפנים, מה מביא אותך לזה, איך אתה עוצר את הגלים האלה. זה צריך התבוננות. לפעמים זה לוקח שנים, אולי 120 שנה. אז מה? אז מה? מישהו עומד עם סטופר? מישהו בודק אותך למעלה ב-120 שנה אם אתה לא כעסן או כן כעסן? לא. הקדוש ברוך הוא בודק אותך אם עשית מאמצים להיות אדם יותר סבלני, וכמה מאמצים עשית לפי היכולת שלך והתנאים שאתה נמצא בהם. ולא בהשוואה לחברך ממול ולא חברך שליד, אלא הוא, הקדוש ברוך הוא בודק את האדם לפי הוא עצמו. איפה הוא היה? ואיפה הוא נמצא עכשיו? מה היכולות שלו? והאם הוא ניצל את היכולות שלו או שהוא לא ניצל אותם? ולא בהשוואה לאף אחד. טוב, אז הגענו לזה שאפילו במחשבה לבד שאדם רוצה, כן? אומר הרב, לא ייפול ליבו בקרבו ממה שהוא נחרד מפני רוב האבונות שנעשו אצלו יותר מורגשים. ממה הוא צריך להיות נחרד? מה קורה? שברגע שאדם רוצה להיות אדם טוב, פתאום הוא מגלה שהוא יש לו הרבה פגמים. נכון? כל עוד הוא לא רצה להיות אדם טוב, אז הוא היה סחוף, נסחף בזרם החיים. צריך להשיג תואר ועוד תואר ועוד מקצוע ומשכורת יותר גבוהה ותפקיד יותר חשוב, להחליף את האוטו כמה שנים, להחליף את הווילה, לא יודע, כל אחד והרצונות שלו, נמצא במין אטרף כזה של כמו סוס שועד במלחמה, כמו שאומר מסילת ישרים. הוא לא מסתכל לא על עצמו ולא על אף אחד. פתאום הוא רוצה להיות אדם טוב, פתאום הוא עומדת לו מראה מול הפרצוף. המראה הזאת עלולה מאוד 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 לייאש אותו ולהפיל אותו לקרשים. זה מה שקורה. האם זה באמת צריך לקרוא? האם זה נכון שזה קורה? האם זה טוב שזה קורה? מה אני עושה עם זה? זה בעצם אחד הכאבים. יש כל מיני כאבים. זה אחד הכאבים שאתה עומד מול עצמך ורואה, רגע, אני לא בסדר עד עכשיו, מה? אני בסדר גמור, אני גונב, אני בוגד, אני לא משלם מס הכנסה, אני בסדר, אני הולך לצבא, אני בסדר, מה לא בסדר בי? פתאום, אופ, אתה רואה, רגע, אתה לא סבלני מספיק, אתה לא מתכת מספיק טוב לילדים, פתאום אתה לא שכן מספיק טוב, אתה מרגיש שאתה נוסע מהר מדי על הכביש, פתאום מתגלה הכל, וזה פתאום מכאיב, ואתה פתאום רוצה לברוח. מה לי ולצרה הזאת? פתאום אתה נהיה אדם לא שמח. מה קרה? אומר הרב, אל תיפול מזה. אל תיפול מזה שפתאום אתה מרגיש שפתאום אתה חלש, פתאום אתה לא שווה, לא מספיק. אל תיפול מזה. למה? למה לא תיפול? כי כך הוא הטבע הדבר. ככה זה הטבע הטבעי של הבן אדם. שכל זמן שאדם הוא נרדף מפני זעף הטבע הגס, וחשקת המידות הרעות הסובבים אותו, כמו שהסברנו קודם, גם הסביבה סוחפת אותו, כן, הוא רואה את מה שקורה מסביבו, הנה אנשים משקרים, הנה אנשים חסרי סבלנות, אני בסדר, אני, כן, אז אינו מרגיש כל כך בחטאיו, ולפעמים שאינו מרגיש שם כלום, הוא בכלל אטום לגמרי, הוא לא רואה שום דבר, הרי הוא צדיק בעיניו, אדם חושב שהוא בסדר גמור, כמו שהסברנו קודם, אבל כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, מיד נגלה אור הנשמה. כלומר, עד עכשיו, כמו שאמרנו, הוא לא ראה את עצמו במראה. הוא היה עיוור, כי הוא סחוף אחרי הנסחף, אחרי החיים. אבל פתאום שמתעורר אצלו, ושאלה מאיפה מתעורר הכוח המוסרי, מאיפה אדם פתאום מתעורר להיות אדם טוב, מאיפה בא הזיק של המחשבה הזאת? זו שאלה, אולי נענה עליה עוד מעט, כן? מיד הוא בעצם נפגש עם הנשמה שלו, הוא נפגש עם הצד האמיתי שלו, לא הצד החיצוני שלו. ואז הנשמה, הצד האמיתי שלו פתאום מאיר, כמו שאמרנו, פתאום מראה. זה הצד הנשמתי, שפתאום רואה, עושה אפילו השוואה, מה אני צריך להיות ואיפה אני עומד. הפער הזה בין מה אני צריך להיות, שהוא פתאום מגלה לי ואיפה אני עומד, הפער הזה בין הרצוי למצוי, הוא יוצר את הכאב. זה מה שמוליד את הרגש של הכאב הזה, שאני לא בסדר, אני לא מספיק בסדר. זה מה שמוליד את הכאב. והשאלה עוד פעם, מה עושים עם זה? האם זה דבר טוב? או שצריך לברוח מזה? הרבה אנשים, למשל, בחודש אלול וראש השנה, שזה ימים נפלאים, יום הכיפורים, שזה אמור להיות ימים נפלאים, ימים של הזדמנות קצת להתבונן בעצמנו, ולעשות לנו איזה מערך של מקצה שיפורים, לא בכל היקף האישיות שלנו, ולא בכיף החיים שלנו, נקודה אחת שיש הזדמנות לעלות עליה. ברגע שאדם מרגיש שהוא בתהליך של תיקון, הוא גם מרגיש טוב עם עצמו, כמו שאמרנו קודם. אנשים מפחדים מהימים האלה, לא רוצים לעמוד מול הימים האלה, הם בורחים מהימים האלה. יש כאלה מגיעים עד כדי כך שהחגים זה זמן טוב לנסוע לחוץ לארץ, זה טיול טוב, כי בורחים מהימים האלה, כי זה מאיים עליהם. למה זה מאיים עליהם? כי התפיסה היא לא נכונה, ועל זה אנחנו בדיוק רוצים לדבר, שהכאב הזה הוא בעצם מתנה. הוא מתנה גדולה, שאדם צריך לסמוח בכאב הזה, זה מנוע צמיחה, ולא משהו שצריך לדכות אותנו, כמו שאמרנו קודם, שאדם הולך לשירותים, אז הוא שמח שהוא יכול להתנקות, שיכול להמשיך לתפקד, כן? אם לא, אפשר לעמוד שעה אחת אפילו לפניך, נכון? אז אותו דבר גם בעניין הזה, יש לי הזדמנות לנקות קצת פסולת מהאישיות שלי, להחזיר לעצמי את השמחה, לצאת מהבריחה האינסופית הזאת שלה. יש לי פגישה פה ועוד טלפון פה, ומירס פה מתקשר, ויש עוד איזה פרויקט ועוד איזה עניין, יש טיול והילדים וזה, אתה כל הזמן, אתה ממצא בורח כל הזמן מעצמך. יש לך הזדמנות קצת להתבונן בעצמך על מנת לשפר, להחזיר את השמחה לחייך, להחזיר את האור לחיים שלך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך עולם, שהכל נהיה מדורה. אני ממשיך, בסדר, אני קורא עוד פעם את הפסקה פה השלישית, אבל כיוון שכוחו המוסרי מתעורר מיד, מתעורר, פסיק צריך להיות פה כנראה, מיד נגלה אור הנשמה, נגלה אליו, הוא נחשף לעצמו, נפגש עם עצמו. ועל ידי האור נבדקת היא נפשו כולו אצלו, כמו שהסברנו קודם, נוצר אצלו איזו השוואה פנימית תת-הכרתית. זה לא בהכרה מה שאנחנו מדברים בו. הכאב הוא לא בא בהכרה, הוא לא בא ממקום של הכרה, וההשוואה הזאת היא השוואה שאתה אפילו לא שם לב אליה. רק עכשיו שאנחנו מדברים, אז אולי תתבוננו בזה, שאתם בעצם, הכאב בא מהפער בין הרצוי למצוי. ורואה את כל כתמיה של זה לא של הנשבה בדיוק, יותר נכון, את כתמיה של אישיותו. הנשבה היא תמיד תאורה. יש מדרגות בפנימיות של בנם, יש נשמה, זה הכי עמוק, יש רוח, יש נפש, וליבו דואג בקרבו, הוא מתמלא דאגה. דאגה זה מצב לא טוב, לא בריא, אדם לא צריך לדאוג. אומרים, אחד האדמורי אומר, ממה אתה צריך לדאוג? מזה שאתה דואג. מזה אתה צריך לדאוג? לדאוג לא צריך לדאוג. אדם לא צריך לדאוג. מה יש לך לדאוג? תכף נראה למה. כן, וליבו דואג בקרבו בחרדה גדולה על מיעוט שלמותו ועומק נפילתו. פתאום, שומו שמיים, איפה אני עומד? מה אני אעשה? מה אני אעשה עם עצמי? אחד הדברים שזה בא מתוך התפיסה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות מוצלחים ושלמים. אנחנו שכחנו שאנחנו לא שלמים. התפקיד שלנו, אנחנו צריכים להשתלם. אבל לא נהיה אף פעם שלמים. מי שמשתלם זה המדרגה הכי גבוהה. כמו שכתוב, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים. המשתלם נקרא בעל תשובה. המושלם כביכול נקרא צדיק גמור. אין דבר כזה. זה לא נכון, זה בלוף. כי לשלמות אין לסוף. אתה תמיד נמצא בטיפוס מתמיד. ואם אתה נמצא בטיפוס זה המצב הכי טוב שיש. בין אם התחלת פה, בין אם התחלת פה בחיים, בין אם התחלת פה, בין אם התחלת... לא משנה איפה התחלת, זה לא משנה, הרי זה לא בשליטתך איפה התחלת. אתה לא בחרת עם איזה, איזה הורים לגדול, איזה מצב כלכלי לגדול, ולא עם איזה חברת עניין. אתה לא החלטת, אז אתה באת לחיים. עכשיו אתה מתחיל לצמוח, וזה העיקר. ואם אתה לא משווה לאף אחד, אז אתה לא בלחץ. אתה לא בלחץ. אז אתה מתקדם בשמחה. אני אמרתי פעם לבן שלי, לפני מבחנים, רוצים, יש איזה שהוא רוצים להספיק את כל החומר. אז מה קורה? רק מהלחץ החומר לא נכנס לראש. לא, זה לא הולך כך. אדם צריך לצאת מהלחץ הזה של להספיק. לחץ הזה להיות תלוי בתדמית שלו, במה שאומרים עליו, הלחץ זה להיות מושלם. שהילדים שלי יהיו מושלמים, שאשתי תהיה מושלמת, שהמצב הכלכלי שלי... מה זה, החיים זה חלון ראווה שלך? זה לא נכון. כל אדם יש לו תפקיד לעשות, יש לו ייעוד בחיים, ומה שהקדוש הוא מזמן לו, זה מה שהוא צריך לעשות. לעשות את זה בשמחה. זה מה שהוא צריך לעשות. סוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור. אין לך שליטה על שום דבר, אפילו שלמה המלך, שכותב את כל ספר קהלת, שיש לו יכולת, שהוא מלך, והוא עשיר, הוא ניסה את כל האפשרויות להיות שמח. מי שמכיר את הספר הזה, שמע איזה כמה ניסיונות, איך שאדם יהיה מאושר בחיים. בחוכמה, בבילויים, לא זוכר כבר בדיוק את כל הניסיונות שיש שם. בסוף אומר, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים יראה ואת מצוותיו. מה שנשאר לך זה... כל מצב שאתה נמצא בו, לשאול את עצמך מה אני צריך, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, ולעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני בכל מצב. זה סיכום של החיים של הבן אדם. אדם כזה הוא אדם שמח. אדם כזה בא לריבונו של עולם בסוף החיים, ולא רק בסוף החיים, ריבונו של עולם, אני השתדלתי לעשות מה שיכולתי בחיים. הקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתו, הוא לא בודק אותו, כמו שאמרנו קודם, מול השולחן ערוך, כן? ולא ביחס לאנשים אחרים, מודק אותו ביחס להשתדלות שלו. זה שאלה מצוינת, איך אדם יודע את הייעוד שלו? הקדוש ברוך הוא מכוון אותך לייעוד שלך. אתה מדבר אולי על ייעוד מקצועי, זה סיפור אחר. זה מה שקורה לך בחיים, זה מוביל אותך בדיוק לייעוד שלך. בן אדם יש לו אישה, כן? הוא התחתן עם אישה. נכון, רצה להתחתן עם רחל, בבוקר היא לאה. נכון? זה כל אחד עובר את זה, נכון? זה ההתמודדות, סוג של התמודדות. זה מציאות אבל. זה קורה לכולם, בטח זה קורה לכולם. וזה מעט השם הייתה ככה, הוא סינבר אותך לפני. כי האישה הזאת זה בדיוק ההתמודדות שלך בחיים, להביא אותך בדיוק ליעד שלך ולייעוד שלך. כן? האישה הזאת, ההתמודדות שלך הנכונה עם האישה הזאת, נניח להכיל אותה, למצוא דרכים איך להשלים עם החסרונות שלך, השלמה שלך עם החסרונות שלך, זה בדיוק התיקון שלך, וזה גם הפוך אגב. זה לא רק, זה עדות צדדי. כן? אז ההתמודדות שלך עם האישה שלך, זה מכוון אותך לייעוד שלך. המשפחה זה הבית חרושת לטיפול באישיות שלך. ובדיוק הילד שנולד לך, זה בדיוק הילד, אמנם זה לא מה שתכננת בדיוק, אבל הילד שלך זה בדיוק התיקון שלך. וההתמודדות שלך עם הילד שלך, עם הילדים שלך, זה בדיוק התיקון שלך. וזה עם השכנים שלך, וחס וחליל אדם יש לו בעיות של פרנסה, בין אם עושר שזה התמודדות, שזה מכוון אותך להתמודדות נכונה, בין אם זה עוני. בין אם זה השכנים, בין זה עבודה, בין בצבא, בין אם יש תקופה של מלחמה, בין תקופה של שלום, חולי, בריאות, כל דבר שאתה בא לך בחיים, שזה לא באחריותך, אתה צריך להיות תמים עם השם אלוקיך, אתה זורם עם הדברים, והבחירה החופשית שלך זה לא מה יהיה לך. הבחירה החופשית שלך זה איך אתה מתמודד עם מה שקורה לך, וזה בדיוק מה שמתקן אותך, וזה מה שמוביל אותך לאט לאט לייעוד שלך. זה הייעוד. עכשיו, אם אדם רוצה לדבר על ייעוד מקצועי, זה סיפור אחר, לא על זה אנחנו מדברים. אם כי גם המקצוע שלך הוא חלק מהייעוד שלך. אתה צריך לבחור את המקצוע שלך באמת על פי ההשקפה מה יהודי בחיים. בדרך כלל, לאדם יש כישרונות, והוא בוחר מקצוע לפי הכישרונות שלו. איך זה נקרא? זה מגדלור אלוקי. כישרונות שלך זה מגדלור אלוקי, למשוך אותך לכיוון שלך. כן? כישרונות שלך. הצרכים הכלכליים שלך מושכים אותך לאט לאט לכיוון. זה מהפך בתפיסת מהיות שלי, מה שאמרתי עכשיו. נכון? זה, זה...
יש בחיים גם דרשות אחרים של החלטות, תגיד, לעשות כך או כך, ואז אחרת משהו, תגיד, המסלול הזה לא אומץ, להצליח, ותגיד, אתה לא מאושר במסלול, אז אני הייתי באופן עכשיו, לא יודע מה היה קורה בדיוק, כי אני לא נביא, אבל יכול להיות שם הייתי עוד יותר מאושר. אתה אומר, יש דברים שקורים בעד, אתה אומר, אתה יודע, הוא מוליד אותך, אבל יש לך גם צמתים.
בצומת הזה אתה בוחר, מה שאתה בוחר. בין אם אתה מתייעץ עם האנשים הנכונים, בין אם אתה לא מתייעץ עם האנשים הנכונים, בין אם טעית, בין אם לא טעית. אחרי שבחרת ועשית, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רצה. בדיעבד זה בדיוק מה שהוא רצה. שאתה תעשה עוד סיבוב אחד נניח לא מוצלח, ותתעורר למשהו להיות יותר מדויק בחיים שלך. נו אז מה, גם 100 שנה, נו אז מה. יש כאלה שלא... יש כאלה שמגיעים גם ל-120, והם לא עשו את ההחלטות הנכונות, ולפני שהם עוצמים את העיניים, פתאום הם מגלים את זה, ויכול להיות שהם חוזרים לעוד פרק בחיים, בשביל להשלים את הדברים. אבל לא צריך להתרגש מזה, כי אמרנו כמה פעמים, כל תקופה בחיים של בן אדם, זה בית ספר לשלב הבא שלו של החיים. והשלב הבא של החיים זה בית ספר לשלב הבא שלו של החיים. וכולם ביחד מובילים אותך לייעוד. עברת כיתה א', כיתה ב', כיתה ג', ד', זה במשל, כן? בסוף אתה תגיע, מה שאומרים לבגרות, לא שאני מחזק, בא לחזק פה את העניינים האלה, אבל הסדר הוא נכון. כיתה א' מכינה לכיתה ב', כיתה ב' לג', וכן הלאה. אי אפשר לקפוץ. מי שקופץ, הוא לא מצליח בדרך כלל. או שהוא לא מצליח בלימודים, או שהוא לא מצליח חברתית. אי אפשר לקפוץ. חייבים לעבור את התהליך. מי לעבור את התהליך זה לא עוזר, אחד עושה סיבוב כזה, אחד עושה סיבוב ארוך יותר, אבל זה הכל בשבילך, בשבילנו. מי שמסתכל ככה על החיים, הוא לא מוחזב, הוא לא מתוסכל, הוא שמח על כל מה שקורה לו, יכול לקרוא לו דברים הכי קשים בחיים, זה בשבילו בית ספר, אומר, קדוש ברוך הוא, ברוך השם, עושה לי בית ספר, למד אותי, מכוון אותי למקום שלי. להיות רגוע, כשאתה בן אדם רגוע, תאמין לי, אתה גם תצליח, קבל גם החלטות נכונות. אדם שיש לו רצון טוב, אגב, רצון טוב, הקדוש חוזר לו גם להחליט החלטות טובות. זה ככה בסוגריים, אבל. טוב. איפה אנחנו? אז אמרנו שהבן אדם מסתכל על עצמו, פתאום מתגלה לעצמו מיהו, וזה מחריד אותו, זה כואב לו, זה קשה לו לראות מיהו. כן? אומר הרב, עכשיו פה בא הפתרון. מתי השיעור הזה נגמר? אני לא רואה את ה... יש לנו הרבה זמן. כשאדם נמצא במקום הזה, הוא בצומת דרכים, כמו שאמרת. הוא בצומת דרכים. הוא התעורר לו רצון טוב, והוא רוצה להשתפר. מצד שני, פתאום, מה, אני לא בסדר. הוא רוצה לברוח משם. לברוח? או בכל זאת להתמודד ולהיות, לתקן את עצמי. זה הצומת דרכים שהוא נמצא בו. מה לעשות עם הצומת דרכים הזאת? אומר הרב, אבל דווקא אז ישים לי פה ברגע הזה, כי הוא יכול ליפול גם לייאוש. נכון? נופלים לייאוש, זה בדיוק הרגע שבן אדם נופל לייאוש עם עצמו, כי הרגע אני לא שווה שום דבר. אני לא, אני... ואם הוא בגיל מבוגר, מה? עברתי 30, 40, 50, 70 מהחיים שלי, והייתי בכלל במקום לא נכון. וואי, זה יכול לייאש את הבן אדם לגמרי. כן? אומר הרב, אז ישים לליבו שראייה זו והדאגה הבאה אימה, ועוד מעט נסביר למה כתוב פה ראייה ודאגה, שהראייה זו והדאגה הבאה אימה, הנה הם הסימנים היותר טובים. זה מתנה קיבלת, הכאב הזה זה מתנה. המבשרים לו ישועת עולמים בתיקון הנפש. למה זה מבשר לו ישועת עולמים בתיקון הנפש? למה זה מתנה טובה הכאב הזה? קודם כל, אז בואו נראה מאיפה הכאב הזה בא. הכאב הזה בעצם בא מזה שהוא אדם התחבר עם נשמתו התאורה, התחבר עם עצמו הטוב, הוא אדם טוב, ולכן מפריע לו שיש לו אי אלו זיופים או אי אלו סטיות, חטא זה לסטות, נכון? מהאמת. רק בגלל שהוא אדם טוב בפנים, לכן כואב לו שהוא לא מספיק מושלם. אם הוא היה אדם רע בפנים, לא אכפת לו. לא אכפת לו. אתה משקר. לא זאת אומרת, כולם משקרים. אתה נוסע מהר. מה קרה? מה לא בסדר בזה? זה אדם אטום. שהוא לא בסדר, ולא אכפת לו מזה שהוא לא בסדר. הוא לא מרגיש שהוא לא בסדר. אבל זה שכואב לו, זה אדם שהוא בסדר, יש לו בפנים משהו מתוק, משהו טהור, משהו טוב שמעוטט על ידי הכאב. הכאב זה שפה של הנשמה שמעוטטת לך שם על הדלתות הפנימיות. זה כמו שיש בפנים, יש בור עמוק בפנים, לא במובן של הבור, אבל יש עומקים אינסופיים של הבן אדם, כן? למעלה הוא סגר את הדלתות על מפתח, על מנעולים, עוד דלת ועוד דלת בשביל, אותם את עצמו בשביל, אני יודע מה, להצליח בדברים שנדמה לו שהוא צריך להצליח בחיים. ושם למטה, למטה, בדלת האחרונה שם, לא שיש דלת אחרונה, נמצאת שם הציפור הזאת, שנשמתו, שרוצה שאתה תהיה אתה. וכואב לה שאתה לא אתה. היא דופקת שם על הדלתות, בום בום, תפתחו לי. זה הכאב. הכאב זה הבום בום הזה, תפתחו לי. תפתחו לי מקום. אני רוצה שתהיה אתה, שתהיה אתה. זה הכאב. אז הכאב הזה מתנה. א', הוא מבשר על זה שיש לך משהו נקי בפנים, ועצם הידיעה הזאת, היא כבר, היא גורמת לך, א', לא להתייאש מעצמך. כי בעצם אתה חשב, למה אתה מתייאש? כי אתה חושב שאתה לא בסדר. הכאב הזה אומר לך, לא, אתה אבא של הבסדרים. רק בגלל שאתה בסדר כואב לך. זה עצמו מעודד את הבן אדם ונותן לו כוח לעבור את המשבר. וזה גם מה שמאפשר צמיחה. כי עד שאדם לא נחשף ומודה על, על מי הוא באמת, אז הוא לא, הוא לא, הוא לא נבנה. כי הוא בורח מעצמו, נכון? הוא בורח, אני בסדר, שם שלטים, לא הולך, מביא חברת יחצנות. חברת יחצנות, למה חברת יחצנות? כי אנשים לא יכולים לעמוד מולה, במקום לתקן את עצמם להיות טובים, אז הם מביאים חברת יחצנות, שהם יראו שהם טובים, למרות שבאמת שום דבר לא טוב. הנה, יש עכשיו בחירות בארצות הברית. מה זה הבחירות בארצות הברית? זה הכל בלוף אחד גדול, נכון? מה זה, מה זה? זה משהו אמיתי. זה לא משהו אמיתי. גם אצלנו, לצערי הרב, זה כבר לא דבר אמיתי. זה לא דבר אמיתי. אתה יודע שזה לא דבר אמיתי, לצערנו. אז אם אדם מבין את זה, שברגע המשבר הזה זה בעצם נשמתו הטובה היא שגורמת לאיוש הזה, אז בעצם אני טוב, אני טוב. איזה כוח זה נותן לבן אדם. זה מתנה, וזה מאפשר לו, כמו שאומר, תהליך של צמיחה, ישועת עולמים בתיקון הנפש. עכשיו, ברגע שהוא גילה את זה, מה הוא עושה? הרב כותב פה בקיצור, כי יש עוד פסקאות אחרות, אומר פה, והתחזק מאוד בזה. זה לא מספיק שגילית, השנייה הזאת יכולה לחלוף ואתה חוזר עוד פעם להרגשה שאתה לא בסדר ולאיוש שלך. תפוס את זה בשתי ידיים, את האמירה הזאת שאמרנו עכשיו, שבגלל שאתה טוב כואב לך. התחזק מאוד בזה. בזה במה? בתפיסת עולם הזה. בהבנה הזאת. שההבנה הזאת לא תהיה איזה שבריר של שנייה, אלא תייצב אותה באישיות שלך, תייצב אותה במסך הקדמי שלך. כן, יש, זה לא, שזה לא יהיה בזיכרון של ההארד דיסק, כן? שמי שכואב לו סימן שהוא אדם טוב, אלא תשים את זה מול העיניים שלך, כן? שתדע, אני אדם טוב, שלא יברח לך. אתה חייב להתחזק בידיעה הזאת, וגם להתחזק בשם, להתחזק מאוד בזה, בתפיסת עולם הזו, שזה שינוי תפיסת עולם, שמי שלא חושב ככה, הוא מתייאש ונופל. ושמתייאש, זה מצב מאוד גרוע שאדם מתייאש. אני לא צריך לספר לכם את זה, כל אחד מכיר את זה. כשאדם מתייאש, זה סוף העולם. אתה צריך להתחזק בתפיסת עולם הזו, כי רק התפיסת עולם הזו היא... עוד שנייה. בסדר, אבל... אז מה שאומר רבי נחמן, אמרתי כמה פעמים, רבי נחמן אומר, אין יאוש בעולם. הוא לא אומר את זה רק בתור סיסמה. שאתה... לא, זה ודאי אמיתי. רגע, רגע. מה שאתה אומר זה נכון, זה חשוב שאתה אומר, אני מתייחס לזה גם. אני רק רוצה להגיד שזה סיסמה נכונה, לא סיסמה במובן השלילי, זה אמירה נכונה, ודאי שהיא נכונה, אבל זה לא מספיק. רבי נחמן תורח בכל הספרים שלו להראות איך באמת שבמקומות הכי קשים שלך בחיים יש שם יהלומים ואורות גדולים לתיקון עצמך. זה החוכמה, וזה מה שהרב עושה פה אותו דבר, כן? שהוא אומר לך איך בנפילה הזאת של הייאוש הזה יש יהלום גדול שאתה פתאום מתגלה לך שאתה בעצם אדם טוב ולא רק כמו שחשבת. אז הוא לא רק אומר שאין ייאוש כלל, הוא אומר גם לך איפה נקודת האור שנמצאת שם למטה בחושך הזה, שיכולה להעיר לך ולהצמיח אותך חזרה. זה נכון שאנחנו נשאר אמונה, אומרים כל עקבה לטובה, גם אם שאנחנו לא מבינים, נכון? אבל ודאי שאתה רואה איך העקבה היא באמת לטובה, זה מנוע סילון כבר. כל עקבה לטובה, זה עוצר אותך מלהידרדר, עוצר אותך מלהתייאש, נותן לך להמשיך לחיות, להמשיך לעשות את הדברים. אבל כשאתה יודע איך העקבה, שאתה לא מצליח לעשות משהו שאתה נורא רוצה אותו, איך זה עוזר לך, איך זה מייעל לך את החיים, איך זה מצוין שלך, זה הכי טוב בעולם בשבילך, אתה מתרומם, נכון? כמו טיל אתה מתרומם. נתתי דוגמה, דיברנו על אישה, כן? אם למשל יש אישה שמרגיזה אותך, ואתה כבר לא יכול יותר, די, נמאס לך, אתה לא יכול. אבל אם אתה יודע שדווקא האישה הזאת, שהיא מרגיזה אותך, היא תתקן סוף סוף את מידת הסבלנות שלך שאתה כל כך רוצה, כן? אז האישה הזאת הופכת למתנה. גם הפוך, שלא תחשוב, יש לי משהו נגד נשים. זה גם הפוך. או שהאישה שלך, למשל, היא יותר מדי מסודרת, כן? ואתה מה זה בלגניסט, כן? אבל שנים אתה רוצה שהחיים שלך יהיו קצת יותר מסודרים. אתה כל יום קופץ לעבודה אחרת, המחסן תמיד אתה לא מוצא מה שאתה רוצה, האוטו תמיד בדיוק שאתה רוצה לצאת לחתונה, בדיוק חסר מים, בדיוק אין שמן, בדיוק נגמר הדלק. אתה רוצה כבר להיות איזה בן אדם קצת יותר מתוכנן, קצת יותר. זה האישה הזאת, בזכותה, אתה סוף סוף, כי לא אין לך ברירה. אם אתה תמשיך להיות בלגניסט והיא תהיה כזאת מסודרת, זה פיצוץ עד לב השמיים. אז דווקא האישה הזאת, היא זאת שגורמת לך שאתה חייב לעשות תיקון. אם לא, אז הגיהנום, החיים לא טובים משעה זה גיהנום. זה ממש גיהנום. מי שיש לו דבר כזה, הוא אומר, הפליאץ, לא יורשים תרתי גיהנום. מי שיש לו גיהנום פעם אחת, לא צריך, אין זה שני. בתנאי שהוא מתמודד עם זה נכון. שהוא רואה שזה ביד השם. אז צריך להתחזק מאוד בתפיסת עולם הזאת. זה תפיסת ההפכים. לראות שדווקא בדבר שהכי כואב לך, שהכי נראה לך לא טוב, זה המתנה הכי גדולה של החיים שלך. וזה אמת. אני לא רוצה עכשיו להרחיב את זה, אבל זה אמת לעמיתה. כן? עכשיו הוא צריך להתחזק עוד משהו, בשם אלוקיו. להתחזק בשם אלוקיו, שבאמת יעזור לו לעבור ולהתחזק ולעשות את הדברים שהוא צריך. כי זה לא היום וזה לא מחר. זה תהליך ארוך. צריך המון, המון, המון כוח להתחזק בשני הדברים האלה. א', בידיעה הזאת, ב', שהשם יעזור לך, כי אנחנו אומרים שכאשר אדם רוצה לחזור בתשובה, כאשר אדם רוצה להיות אדם יותר טוב, כאשר אדם רוצה לעשות את ייעודו, רוצה לעשות את התפקיד שלו בחיים, כל העולם כולו עומד מוכן לרגע הזה שאתה תרצה, והוא מתחיל לשלוח את החיילים שלו בשביל לעזור לך. כי רק בשביל זה כל העולם נמצא, בשביל שאתה תרצה להיות אדם יותר טוב, הקדוש ברוך הוא יעזור לך לעשות את זה. לפעמים העזרה היא לא מיידית, לפעמים, אני נתתי כמה דוגמאות, לפעמים אתה לא מצליח, כי הקדוש ברוך הוא יודע שבשביל להצליח באותו דבר צריך קודם כל לתקן את מידת הענבה. אז זה שאתה לא מצליח, קודם כל שם אותך במקום נכון של מידת הענבה. ואז, כתוצאה מהתיקון השורשי של מידת הענבה, אז כל הטוב מתפרץ דרך המידה הזאת של מידת הענבה. זה שאתה לא מצליח, זה גם כן משמיים, זה גם כן טוב. כי אתה חושב לתקן את מה שאתה צריך באופן X, כמו שאומר, תתקן קודם מידת הענבה. אז הוא לא מאפשר לך להצליח. אבל נחזור לנקודה הקודמת. כל העולם כולו מוכן כדי שאתה תעשה את יודך בחיים. וזה גם אומרים לחתנים הרבה פעמים, בחורים צעירים, שהולכים להתחתן, פתאום אומרים, איך נתחתן? אישה, פרנסה, ילדים, בית. מה, זה נראה בשמיים הדבר הזה, נכון? איך אפשר לעמוד בדבר הזה? לא. אתה לא רוצה שתתחתן, אתה תרצה להתחתן, כל השערים ייפתחו. נפתחים, כי אם החתונה באה גם החבילות, אם כל ילד באה גם החבילה שהילד צריך. זה בא. אה? בדיוק. אז זה, אני אומר, הכל מוכן לזה שאתה תצליח לעשות את הדברים שאתה צריך באמת לעשות אותם בחיים, וצריך להתחזק בנקודות האלה. עכשיו, יש פה נקודה שאומר הספר, ספר חרדים, משהו נפלא. אני חושב שאמרתי את זה כמה פעמים, זה טוב להגיד אותו אלף פעם, אני אומר את זה גם לעצמי. כל מה שאני אומר פה, אני אומר לעצמי. אתה חושב שאני אומר לכם את זה? אני אומר את זה לעצמי באותו מידה. כולנו מתמודדים עם הדברים האלה. כן? וההתמודדות הזאת, להפוך את ההתמודדות הזאת לאור, במקום לחושך. אומר ספר חרדים, אגב, אני גם כן בעל תשובה. חלק שמכירים אותי, חלק לא. אני עצמי בעל תשובה, אני באתי פה לפני 33 שנה בערך, במכון מאיר, כמוכם. אומר בעל ספר החרדים, אומר, ספר חרדים זה ספר של רבי אלעזר הזכרי. ידיד נפש, נכון? ידיד נפש, נכון? הוא מצפת, מגורי הארי, עד כמה שזכור לי. יש לו ספר, ספר חרדים, הולך לפי א' ב'. בתף, יש אחד הדברים בתף, זה תשובה. אחרי שהוא מסביר את מעלת התשובה שמה, כדי לעודד את הרוצים לשוב ושלא התייאשו, הוא מביא משהו מהזוהר. משהו נפלא. כותב שמה, הזוהר אומר את זה, אני אומר את זה במילים, לפי התרגום שיש שם, לא בזוהר שאני ראיתי, אלא לפי התרגום שנמצא שם בספר, ספרים החדשים, אומר ככה, שאדם לא ייפול רוחו מהתשובה, מהגודל ההר שעומד מולו, שהוא רוצה לשוב בתשובה, שהוא רוצה לתקן, או את מידת הכעס שלו, זה נראה כמו האברסט. כן? זה דוגמה, כן? אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא שולח נשמות מהעולם העליון, שמתעברות בנשמה של הבעל תשובה, זה שרוצה לתקן ולשוב, זה שרוצה לשפר את החיים שלו, מתעברות בנשמה שלו, זאת אומרת הוא מקבל בעצם נשמה עם עוד מנוע סילון, כן, מנוע טוב של מרצדס, כן, מקבל מנוע נוסף לחיים שלו, והנשמות האלה מתעברות בנשמתו ועוזרות לו לעבור את התהליך הזה. גם כוחות, גם הדרכה וגם איזונים. איזונים זה נקודה מרכזית. נשמות מהעולם העליון. איזה נשמות הוא אומר? נשמות שעסקו בחייהם בלעזור לאנשים לתקן את עצמם ולהשתפר. אותם נשמות שעסקו בתשובה בחיים פה, הנשמות האלה הם שמתעברות בנשמות של החוזרים בתשובה, של הרוצים לתקן את עצמם, ועוזרות להם לעבור את התהליך הזה. אז אתה מרגיש שיש איזה D9 מאחוריך, בולדוזר, מאחורי הכתפיים שלך, שנותן לך כוחות שאתה לא יודע מאיפה הם באים. כוחות נפש, כוחות חומריים, אמצעים חומריים, אתה לא יודע מאיפה זה בא, אבל זה בא. אומר לכם את זה מניסיון כבר, לא מהזוהר. מניסיון, זה ככה. ותתדברו עם בעלי תשובה, ותראו שמי שבאמת בעל תשובה, שבאמת רוצה להיות אדם אמיתי, שבאמת רוצה להיות חייל טוב של השם, שבאמת רוצה לפרסם את האמת לא רק לעצמו, אלא גם לאחרים, כן? כן? ולא, יש אנשים הרבה פעמים, בעצם לא נגיד את זה, האנשים האלה ספרו לך שהקדוש ברוך הוא ליווה אותם ועזר להם, והרבי אלעזר הזכרי גם מסביר מאיפה באה העזרה הזאת. אז אחרי שהתעודדנו, כל פנים אני התעודדתי מאוד, מקווה שגם אתם התעודדתם, בואו נראה, אני רואה שהזמן מרשה לנו, בואו נראה פה עוד פסקה שמתארת הפסקה הזאת היא בספר שנקרא מאורות הראיה, ששמה פרק שנקרא ירח היתנים. ירח היתנים כידוע זה חודש תשרי, נקרא ירח היתנים, כי יש בו חגים איתנים שנותנים לנו המון כוח, ממלאים לנו את המצברים לעבור את השנה בצורה נכונה וטובה. לכן זה נקרא ירח היתנים. זה אחד ההסברים, יש כנראה עוד הסברים. זה ההסבר שכרגע אני נזכר בו. שם הרב בעצם מסביר את הימים האלה של ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, והתשובה שמלווה לימים האלה, כן? לתשובה. אז בואו נקרא את זה. תארת הנשמה גורמת היא שמרגישים יפה בכל החטאים. זה מה שדיברנו קודם. מה גורם לזה שאני מרגיש את החטאים שלי? איפה שהחטאתי את המסלול, חטאים, החטאתי את המסלול, החטאתי מלהיות אני. הנשמה הטהורה שבתוכי, הטוב שבתוכי, החלק הבריא שבתוכי רואה את זה. זאת אומרת שאם אני רואה את זה, סימן שאני בריא. כולנו בריאים. אבל זה אומר שגם נחשפתי לבריאות הזאת, שזה עוד יותר. אני נחשפתי לבריאות הזה, אני מתחבר לצד הבריא של החיים שלי, אני חוזר, מתחבר לשורשים הבריאים של עצמי. יש אדם שהוא לא מחובר לזה, הוא מת, הוא מת מהלך על שתיים, בסדר, הוא הולך לעבודה, מביא כסף, נוסע לחוץ לארץ, מה שאתם רוצים, אבל הוא לא חי, בפנים הוא לא חי, אתם רואים על הפנים של אנשים שלא טוב להם, הוא מתחבר לצד החי שלו. מי שבחקלאות, מי שמכיר צמחים, יודע, לפעמים אתה רואה איזה צמח יבש, אתה מקלף לו את הקליפה, אתה רואה, יש ירוק שם, אתה יודע שזה, הוא לא מת, הוא יחיה. תן לו קצת מים, תן לו קצת זבל, תאהב אותו קצת, גם תאהב אותו, הוא יצמח. בייחוד מי שרואה את העצים בשלכת, בחורף, הוא רואה את העצים בשלכת, חושב שהם מיובשים, לא שווים כלום. זה לא נכון. שם הכל חי בפנים. ובאביב, העץ מתחבר חזרה לחיות הזאת. והוא פורץ. אז תארת הנשמה גורמת איש שמרגישים יפה בכל החטאים. בין אותם שהדרך איך לתקנה מפולשת היא, כלומר, בין, אתה רואה גם את החטאים שאתה, ברור לך הדרך איך אתה מתקן אותם, נכון? תמיד, אתה יודע, בן אדם יש לו פנצ'ר באוטו, הוא יודע מה לעשות, נכון? הוא יודע מה לעשות, יש פנצ'ר באוטו, הוא יודע, לוקח ג'ק, מחליף גלגל, או שירד קצת אוויר, הולך לפנצ'ר מאחר שיתקן לו את הפנצ'ר, הוא יודע מה לעשות. יש דברים לפעמים שאתה לא יודע מה לעשות, נכון? אז הוא בין אותם שנסתם הדרך של תיקון לפני. אני רואה את הדברים שלי לא בסדר, יש דברים שאני יודע מה אני צריך לעשות איתם, יש דברים, אני לא יודע מה לעשות, מה אני אעשה עם זה? איך אני אתמודד עם זה?
אני מסתם הדרך של תיקון היום, זה מבחינת כך הוא חושב,
זה
לא
שמסתם בעיניו, זה הערה נכונה, אבל כרגע בעיניו הוא לא רואה. אני עכשיו רוצה לדעת איך אני מתמודד נפשי עם זה שיש דברים שאני לא יודע, רק שאני יודע מה לעשות, זה תקווה, זה אור, זה כך, שנה, שנתיים, אבל אני יודע מה לעשות, נשקט. יש דברים שאתה לא יודע מה לעשות, זה יותר קשה. אבל זה נכון שאתה לא יודע, יש תיקון, אתה רק לא יודע. זה כמו פרשת שבוע שמה עם הגר, הגר שהייתה שמה במדבר עם הבן שלה ששרה שלחה אותה, אז היא בכתה שמה והתפללה, ואז הקדוש ברוך הוא, כתוב שם הקדוש ברוך הוא פוקח לה את העיניים לראות את המעיין שם, נכון? זאת אומרת שהמעיין היה, היא רק לא ראתה, זה מה שאתה אמרת, נכון? זה ישנו, הפתרון מדי ישנו. הקדוש ברוך הוא יצר בעיה, הוא יצר גם את הפתרון לבעיה. כי הבעיה היא לא סתם, הבעיה בשביל שתפתור אותה. כן? שדרך הפתרון אתה תתקן את עצמך. רק לפעמים יש לנו חושך מול העיניים, זה נקרא הסתרה, נכון? יש אסתר אסתיר, פורים. אסתר אסתיר. נקראת מגילת אסתר, לגלות את ההסתרה. לפעמים יש חושך שאתה לא רואה את הפתרון. נכון? מרדכי שם נמצא תחת מלך העולם במרכאות כפולות אחשוורוש, שכל השליטה בידו, ואין פתרון. על פניו אין פתרון, שעון החול יורד, שנה שלמה שעון החול יורד, עוד שנה אין יהודים, נגמר. איפה תבוא ישועה? אין פתרון מול העיניים. זה תקופה של אסתר אסתיר. כן? מרדכי ידע את הפתרון, היה לו ביטחון מהשם. אותו דבר, אנחנו מתקרבים לחנוכה, זה אותו דבר. חנוכה, מי עלה בדעתם של המכבים, כן? תלך להילחם נגד מעצמה כמו יוון, כאשר כל המדינה, זה לא כל המדינה, זה עוד לא הייתה המדינה, אבל כל העם שלנו מיואש, הולך עם היוונים. כולם תרבות מערבית. כולם מיואשים. מי נתן להם כוח לעשות דבר כזה? זה צריך איזה שיגעון הרי. זה לא נורמלי. זה תקופת אסתר, זה הסתרה, אבל הם ידעו שהם חייבים. לא ייתכן שאנחנו נטבע בתרבות המערבית שלא יישאר יותר פח שמן קטן. אתם מבינים את המשל פה עכשיו? כן, לא ייתכן שאנחנו לא נדליק מחדש את הפח שמן, פח שמן לא במנורה, של עם ישראל, כן? חייבים. עליהם ביטחון עצום, נלחמו, הצליחו. לא בגלל שהם היו גיבורים, זה לא נכון. כתוב חלשים ביד גיבורים, איך כתוב בברכה שמה? איך כתוב? מישהו יכול לצטט? חלשים, מעטים ביד רבים, הם באמת היו מעטים ביד רבים וחלשים, חלשים, לא גיבורים. חלשים. אבל גם חלשים, יד גיבורים. לא כתוב שם מה קרה? טוב, כתוב ככה, פחות או יותר. הם היו חלשים, אבל היה להם ביטחון עצום בריבונו של עולם שיעזור להם. כן? אותו דבר פה, יש דברים מסוימים שאתה לא רואה את הפתרון. זה המצב. על כן, אין להיבהל כלל, לא צריך לברוח, לא צריך לנסוע לחוץ לארץ בערב ראש השנה. אין להיבהל כלל. ממה שמרגישים את כל מסע עוונות, זה מסע, זה חתיכת סק עם בטון שהתרטב בגשם שנמצא על הכתף שלך. אתם, יש הבדל במשקל בין סק בטון לסק שהתרטב בגשם, נכון? אתה קיבוצניק, לא? יש הבדל. וסק זה יושב על הלב, יושב חזק, אבל לא צריך להיבהל מזה. ולא יגרמו לאדם שום התרשות בשלמות, זה לא צריך לייאש אותך, ולא ללכת עכשיו לישון ולא לקום בבוקר, כן? לא, תמשיך, תכף נראה למה. תמשיך לעשות את הדברים הטובים שאתה יכול לעשות. תמשיך לעשות את הדברים שאתה יודע לעשות אותם. באור תורה ושמחתה, וזה לא יגרום לך התרשות להמשיך ללמוד, למרות שרובץ על עצמך כמה דברים שאתה רוצה לתקן אותם, ואתה לא מצליח. יש דברים מסוימים שאתה לא מצליח לתקן אותם. ולפעמים זה במערכות יחסים או דברים שבאמת מכבידים על הלב, וזה מייאש את הבן אדם ואין לו חשק לעשות כלום, שזה לא ייאש אותך. תמשיך לעשות מה שאתה יודע, תמשיך לעשות. תמשיך ללמוד, תמשיך להעיר את הנשמה שלך באור תורה, בדעות נכונות, וחופש במהלך הדעת, זה הרחבת הדעת, כתבתי פה בסוגריים. תמשיך, כי הבעלה שמתבעל האדם מהרגשת רוב אבונותיו, הרגשה הזאת שאתה מבוהל, הנה זה מה שאני דיבר קודם כל, הרגשה הזאת, היא, העיצבון הזה, היא האור היותר גדול. למה היא האור היותר גדול? כי מה העיצבון בה? שאתה רואה שאתה לא בסדר. למה אתה רואה שאתה לא בסדר? כי אתה רוצה להיות בסדר. אם אתה רוצה להיות בסדר, סימן שאתה אדם טוב. בדיוק באותו נקודה, שהיא נקודת הייאוש, היא בדיוק נקודת התקווה, התקווה. זה רק פשוט אם אתה מסתכל עליה מפה או מפה. מצד שמאל שלה או מצד ימין שלה. אם אתה מסתכל עליה בצורה נכונה או לא נכונה. אותו נקודה זה דבר מדהים. שאותו דבר שאתה מתייאש ממנו, זה הנקודה אם תתבונן בה, שם יש את התקווה הכי גדולה. כי מה שמייאש אותך זה הרצון הטוב שלך. יש לך רצון טוב? אז אתה בן אדם טוב. יש לך רצון טוב? לכן אתה מתייאש? אז אתה בן אדם טוב. זאת בעצמה היא האות שנשמתו היא מתוהרה. כי כמו שאמרנו קודם, מי שנשמתו לא מתוהרה, יותר נכון לא נשמתו, החלקים הפנימיים שלו לא מתוהרים, כן? הוא לא רואה בכלל את הפגמים שלו. אז אולי מלא לא מתייאש מעצמו. זה חזק מאוד, אני לא יודע אם אני מצליח להעביר, לי זה חזק מאוד הגילוי הזה. או בוודאי, עכשיו יש פה עוד, כמו שאמרנו קודם, ביטחון. קודם כל הבנו את הדבר, עכשיו הקדוש ברוך הוא, הרב תופס אותך בשתי ידיים, ונותן לך ביטחון עצום, שאתה גם תצליח. כי זה לא מספיק שאתה מבין את זה, אתה צריך גם עוצמה, חוזק. אומר הרב, בוודאי יפתחו לפניו דרכים, איך להפוך לזכויות גמורות. אתה לא יודע איך לפתור את הבעיות, יפתחו לך, תמשיך לרצות. תמשיך לעשות מה שאתה כן יכול לעשות. יפתחו בפניך פתחים שיוכלו לשפר ולתקן גם את הדברים שאתה לא יודע איך. ולא רק שיפתחו פתחים לתקן את הדברים שאתה לא יודע איך לתקן אותם, אלא הם יהפכו בסופו של דבר מאבונות לזכויות. שדווקא בזכות אותם הדברים הרעים שאתה נמצא מולם, כן? הם יהיו, יעבו בשבילך תמרורי עזרה, זה דוגמה, שאתה לא רוצה יותר לחזור לשם אף פעם. דווקא זה שכעסת כמו איזה משוגע פעם, כן? אני מביא את הדוגמה הזאת כל הזמן כי היא יושבת לי מול העיניים, אבל יש הרבה דוגמאות, כן? אבל דווקא זה שכעסת כמה פעם, בצורה מאוד לא, 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 עוד חזקה, מאוד לא נעימה, לא לעצמך ולא לסובב, זה מה שאומר לך מול העיניים לך, אני במקום הזה לא רוצה יותר להיות. אז אתה מחזיק את עצמך ככה. חזק מאוד לא ליפול למקום הזה. וגם אתה עושה מאמצים גדולים לעשות וללמוד את הדברים כדי לא להיות במקום הזה. לא רק להחזיק את עצמך בציפורניים, אלא גם לתקן את זה מבפנים על ידי לימוד נכון. כן? עבודה על המידות נכונה. זה עצמו מנוע שמאפשר לך אחר כך לתקן את המידה הזאת. זה מה שנקרא אבונות הופכים לזכויות, ודווקא עצם זה שנפלת שם, זה מה שגורם לך ללכת ולתקן את הדברים האלה, ולא כמו שהרבה דברים, כמו שלמשל מעשנים, לא, אני רוצה להפסיק לעשן, אבל הוא ממשיך, כן? הוא ממשיך לעשן. הסברתי זה עכשיו. אני אסביר עוד פעם. כי זה תמרור הזרה בשבילו, שאני לא רוצה יותר להיות שם. אבל אתה רוצה לתקח דוגמאות יותר חריפות. אני לא כל כך רוצה, זה לא כל כך צנוע, בן אדם היה בכל מיני עולמות מאוד לא נעימים. אני לא רוצה להיות, אז הוא שומר על עצמו, תופס מרחק. בן אדם שנפל פעם בבור, נכון? בוא נתח דוגמה הכי פשוטה. בן אדם שתפסו אותו על מהירות, נכון? קיבל כנס בשילת רישיון, אז הוא נזהר יותר. עבר הזמן, אני רואה שאנשים כבר פותחים את הדלת, כן, עבר הזמן. אולי נדבר על זה אם תרצה אחר כך. כן, הסברנו את הדבר הזה. אז בואו נסכם בזה שנזכה בעזרת השם באמת להפנים את הדברים האלה. כי הדברים האלה באמת מי שקורא אותם וחוזר עליהם ומשנן עליהם ומציב אותם מול העיניים שלו, החיים שלו הופכים לגן עדן עכשיו. הוא מתמודד בשמחה עם הדברים, עם הדברים הקשים שעובר עליו עכשיו. הוא יוצא מהיוש עכשיו. שנזכה בעזרת השם באמת לחזור על הדברים. אני באמת ראיתי את זה לפני כמה ימים, ואני חוזר איתכם כי גם אני רוצה לשנן את זה לעצמי, כדי שגם אני, שזה יהיה לי אור מול העיניים שלי. מקווה שגם הצלחתי לשתף גם אתכם בזה. תהיו בריאים.